צהריים טובים למאזינות ולמאזינים שלנו. אני ציפי ישראלי ואני ראש התוכנית לדעת קהל וביטחון לאומי. אני שמחה לפתוח את הסדרה החדשה שלנו במכון, משדרים קורונה, שיח תקשורתי וציבורי בעיתות משבר. השנה האחרונה היא הייתה שנה שחידדה ביתר שאת את המתחים, את האתגרים הפנימיים של החברה בישראל. ולמעשה בעיתות משבר אנחנו יודעים גם מהעבר שהם מחדדים דילמות ומתחים שהיו קיימים בעצם קודם לכן, והם רק מחכים לרגע הנכון כדי להתפרץ. ואם תרצו, הקורונה היא בעצם כמו מעבדה, היא שמה לחברה הישראלית מראה מול העיניים, במראה אנחנו יכולים לראות גם את הטוב וגם את הפחות טוב. ואנחנו פה זיהינו במכון, גם בעזרת מדד הביטחון הלאומי, סקר עד מחקר דעת קהל שלנו, שבשנים האחרונות נושאים פנים חברתיים הם נושאים שהפכו ליותר ויותר משמעותיים, ולכן מתוך נקודת מוצא שהחברה היא מרכיב, אם לא המרכיב בביטחון הלאומי, אנחנו ננסה בעזרת אורחים ואורחות ללמוד ללמוד קצת יותר על החברה בישראל בעת הנוכחית, ובעצם גם לאן מועדות פניה. את המפגשים הראשונים נקדיש לא בכדי לציבור החרדי ולמערכת היחסים שלו עם הציבור הכללי, ובעצם על רקע המתח בין חלקים בחברה הישראלית בכלל והמתח בין המגזר החרדי לציבור הכללי, ננסה לבחון מנקודת מבט של הקורונה, האם הולכים לגירושים או שהולכים לשלום בית. אז אני שמחה היום לארח אצלנו את שלבת חסדיאל. שלום שלבת.
היי וברכה.
שלבת היא חרדית, מובילה ופעילה חברתית, היא מנכ"לית של תאגיד עירוני בירושלים, יש תקשורת ידועה לשעבר. אני רוצה להתחיל בעצם ולשאול אותך את השאלה הפשוטה, מה מטריד את האדם החרדי הממוצע, מה שנקרא האדם הפשוט מהרחוב בימים אלה? אני אחדד את זה אולי קצת יותר, האם יש לו קושי כלכלי, האם הוא מוטרד מהעתיד של הנוער בתחום, מה יקרה בלימוד התורני למשל. אני יכולה לספר לך שמהסקר שלנו אנחנו רואים שחרדים מוטרדים, הם מוטרדים כמו הציבור הכללי אבל פחות, או לפחות הם פחות מעידים שהם מוטרדים בריאותית, כלכלית, נפשית, הם גם טיפ-טיפה יותר אופטימיים לגבי העתיד. ואני שואלת, האומנם?
האומנם. אז בואי נפריד את זה. זה נכון שהציבור החרדי הרבה יותר אופטימי מטבעו, אפילו שהוא יותר עני. יש לו, הסולם הערכים שלו הוא שונה, זאת אומרת, מה שגורם לו אושר הוא שונה מהמגזר הכללי. אבל בקורונה הוא סובל יותר. Okay. זאת אומרת, על אף שהוא סובל יותר, הוא אופטימי יותר. Mm-hmm. הוא אופטימי. זאת אומרת, okay. יש פער הרבה יותר גדול מהציבור הכללי. Okay. כי כמו שהציבור הכללי סובל בקורונה, ודאגות פרנסה, mm-hmm. וחינוך ילדים, ומחלות, וקשיים ממרחב תחומים, הציבור החרדי מוצא את עצמו כל הזמן מותקף. Mm-hmm. עכשיו, הלא עוול, באמת mm-hmm. הלא עוול. יכול להיות שיש, את יודעת, בשוליים mm-hmm. מקרים חריגים, אבל החרדי, המיינסטרים מהיישוב, פחות או יותר הולך לפי התקנון, דואג לבריאות שלו. עכשיו, אתם צריכים להבין, יש פה מגזר שלם שאורך החיים שלו כל כך שונה ממגזר כללי. תחשבי, משפחה חרדית ממוצעת זה 8 ילדים, משפחה כללית זה 3 ילדים, גג אולי 2 נקודה משהו. זאת אומרת, אחוז ההדבקה הרבה יותר גבוה, הבניינים צפופים יותר, היכולת העברת המחלה הזאת היא בגפרור נדלק הכל. זאת אומרת, לכן אחוז החרדים הרבה יותר סובל, זאת אומרת, הוא גם יותר חולה וגם יותר צריך לשמור על עכשיו אצלו, למשל, תחום החינוך הוא תחום מאוד חשוב, אבל הכי חשוב, לא יותר חשוב, הוא הכי חשוב, הדור הבא. ואם למגזר הכללי חשוב נושא הדמוקרטיה בליבו וההפגנות, אי אפשר לוותר עליהם, אז חרדים מצוי לא מצליח להבין איך אפשר לשים בכלל על אותם אוזניים הפגנה מול תפילה. לא, בכלל לא נתפס לו בעולם המושגים הפער הזה. ואיך אפשר להגיד לא להתפלל בכנסת? זה אצלו, זה כזו מטרופוזיס שהוא צריך לעבור, ואת זה הציבור הכללי לא מבין. זאת אומרת, הוא לא מבין שיש פה סולם ערכים וקוד התנהגות שונה לחלוטין. אני קצת מעורבת וגם חיה בעולם הכללי וגם בעולם החרדי, תושבת בני ברק, צריכה לציין מיום היוולדי, ומכירה את הציבור החרדי על בוריו ועבדתי איתו המון שנים. אני מוצאת עצמי, בדרך כלל שואלים, מזמנים אותי בעולם הכללי לדבר, את יודעת, על סוגיות של דת ומדינה, כל הסוגיות הבוערות, ופתאום אני מוצאת עצמי ולא רק אני, הציבור החרדי כולו שגם יוצא לעבוד בחוץ, צריך להתמודד עם השמצות וגינויים והרגשת מצורעים, ואם את בבני ברק אל תבואי לעבודה ותשמרים אחד, ובואו, אנחנו נזהרים פי שלוש, אנחנו חיים בצפיפות יותר רע מכם, אנחנו מקפידים, ולמה התוויות, הציבור החרדי מרגיש באמת מותקף בקורונה, נוסף לכל הבעיות האחרות שהקורונה מביאה איתה. עכשיו, צריך לזכור עוד נושא, שהאורך החיים החרדי הוא מאוד קהילתי. בניגוד לאורך החיים הכללי. זאת אומרת, קודם כל, שלוש פעמים ביום בבית כנסת, זה כבר התאגדות קהילתית. אחר כך הסמכות, הם גורם מאוד מרכזי בחיים הזה. זה הבילוי הכי פופולרי. אני יכולתי, אני כבר לא זוכרת, אבל לפני הקורונה הייתי מוצאת את עצמי בערב, הולכת לכמה חתונות ובר מצוות, למשפחה חילונית, אחת בחודש אולי. זאת אומרת, השינויים וההשפעה של הקורונה באמת לאין שיעור השפיע על הציבור החרדי באורך החיים שלו. זאת אומרת, צריך לעשות כזה שינוי
משמעותי. לקח לו זמן לעשות את הסוויץ' הזה בעצם.
אז גם לקח לו זמן, וגם הוא לא מוכן לוותר על פרמטרים של זה בנפשו. זאת אומרת, מבחינת הציבור החרדי, לימוד תורה וחינוך ילדים, וזה בעיקר לימוד תורה, כי מחנכים את הילדים לומדים תורה, זה
זה כמו אוכל.
זה פיקוח נפש. זה בדיוק, זה הרבה יותר מכל פרמטר אחר. הם לא, הם יריג ובל יעבור. לא יפסיקו את הדבר הזה עם כל טראומה שיכולה ליפול בעולם. לימוד תורה חייב להמשיך, כי זה מה ששומר עלינו. זאת אומרת, הערך של לימוד תורה שומר על העם היהודי. ככה הציבור החרדי תופס. אם מפסיקים את לימוד התורה, אז המגפה תהיה יותר חמורה.
ויש גם, אבל ערכים אחרים, איך מתמודד עם הערך של ונשמרתם לנפשותיכם? או כל ישראל ערבים זה לזה?
אז שומרים, רגע, אז מקפידים, אתם מסתובבים בבני ברק, כולם עם מסכות, אנחנו כבר מתפללים מאחרי פורים, לפני פסח זה נראה להתחיל בחצרות למטה או תפילת מרפסות, עד היום לא חזרו לשום בית כנסת, אבל אתם צריכים להבין שהשינוי הזה קשה מאוד. זה לא כמו לא ללכת לאיזה מתנס או לא ללכת לאיזה בר, כאילו זה ציפור נפשו.
אוקיי, ואז הוא באמת מוטרד ממה שיקרה עם הנוער שלו, אם הוא לא יכול ללמוד באותה דרך, או מה יקרה, לא יודעת, עוד 20 שנה בהיבט הזה של לימוד תורה, יש ממש מוטרדות.
מאוד, כי אנחנו מבינים, כי מה יש לילד חרדי? אין לו טלוויזיה, אין לו קולנוע, אין תיאטרון, אין, הכל, הווי החיים שלו, זה לימודים. בישיבה, תלמוד תורה ובישיבה. והם לומדים, ילד חרדי לומד מ-7-8 בבוקר עד 10 בלילה. אין משהו אחר. עכשיו, את לוקחת לו את זה, מה נשאר? בבת אחת את גם חותכת את זה. אין לו תחומי עיסוק, אין מחשבים בבית. אין, אפשר ללמוד בזום. רוב הציבור החרדי לא לומד בזום. היום כבר השתדרגו בחודשים האחרונים ופיתחו למידה במרחב הקולי. זה גיור, מילה יפה יותר לשיעורים בטלפון. נו, כמה ילדים את מכירה שיכולים להקשיב יום שלם בטלפון? איך לומדים חברותה בגמרא שזה אחד מול השני וככה, איך אפשר לעשות את זה בטלפון? זאת אומרת, כל כך הרבה בעיות יש בדרך הזו, ואף על פי כן הציבור החרדי מוכן להתאים את עצמו ולשלם כל המחירים האחרים, רק לא לימוד תורה שלא ייפסק. אז באמת בשבועות הראשונים שהיה אלם היסטרי ושמעו מאמריקה מוות נוראי, אז זה היה גם ערב פסח, אז כולם הסתגרו בבתים ושמרו, אבל אחר כך פתאום שהתחיל העניין הזה של כל אחד משך לכיוון שלו בממשלה, זה רוצה הפגנות וזה רוצה חדרי כושר, אז הציבור החרדי אומר, סליחה, לימוד תורה שזה פיקוח נפש, זה הצבא שלנו, זה מה שמציל אותנו, אז זה אנחנו, תגידו לנו, תתפללו בחוץ, אל תתכנסו, זה לא נתפס בכלל, ולכן פתאום אז התחלנו לראות, אם לכם זה חשוב זה, אז לא חשוב זה, כל המלחמה הזאת של הערכים.
אוקיי. עכשיו, אז זה בעצם מביא אותנו לנושא של חינוך, שהוא נושא, אני חושבת, גם מאוד מאוד מרכזי בחברה הישראלית. אני חושבת, אם מסתכלים היום גם ברשתות.
ראש היהודי.
כן, ממש, הנושא של חינוך, אני חושבת שזה הנושא. הרבה דברים אחרים דווקא הלכו, אני רואה דרך השיח ברשתות ובכלל עוקבת אחרי, שהנושא של, למשל, תרבות, אומנות, כל התחומים האלה, זה לא נושאים שנלחמים עליהם, אבל חינוך זה דבר שאנשים נלחמים גם ברמה הפרקטית. זאת אומרת, שיהיה מישהו שישגיח על הילדים. אז חלק מהטענות של הציבור החילוני כלפי הציבור החרדי היו בנושא הזה של חינוך, זאת אומרת, של הפתיחה הזו, כמו שאת אמרת, של תלמודי תורה וכולי. אז אני רוצה לשאול אותך דווקא מנקודת מבט של הבנות החרדיות. זאת אומרת, אחד הטענות שגם ככה זה ישב על מתח, זה איזושהי אמירה שיפתחו את בתי ספר לבנים החרדיים, על חשבון, זאת אומרת, הכיתות של הבנות החרדיות, ושהן תשבנה בעצם בבית.
נכון, קודם כל, הבנות עוד לא חזרו ללמוד, כמו כל הבתי ספר במדינת ישראל.
כולם, כל הבנות?
כן.
גם כיתות, גם הכיתות הנמוכות.
לא, אם חזרו א' ב' בכללי, אז א' ב' בחרדי גם חזר, בנות. בנים, בגלל שזה באמת במסעת נפשם של כל אבא ואמא חרדי, ולא רוצים להפסיק לימוד תורה מישראל, חזרו ללמוד. עכשיו, איך חוזרים ללמוד? רוצים לחזור ללמוד לפי הכללים. קפסולות, לא יותר מ-10, במרחב, שלא יתערבבו. אז צריך עוד כיתות, כי אי אפשר בכיתות הקטנות והצפופות של מערכות החינוך החרדיות, אי אפשר ב-40 ילד בכיתה לפצל כל כך הרבה קפסולות במוסד אחד. עכשיו, 2 מטר משם, יש בית ספר בנות ריק.
Okay.
אז אין שום בעיה להשתמש בכיתות האלה כדי שבאמת לא יהיה מקדם הדבקה גבוה. ואם יש קפסולה נגועה, את כולם מעבירים לבידוד, וככה אפשר להמשיך ללמוד כרגיל ולא צריך מסות שלמות של נוער להחזיר הביתה ולהדביק משפחות שלמות.
אז אני אחדד את השאלה שלי.
כן. Okay.
אני, תסתכלי רגע בעיניים חילוניות, או עיניים איזה, כן. ההסתכלות הזאת היא שבנים הלכו, חזרו ללמוד, ובעצם הבנות. עכשיו, יש משהו בציבור החילוני שלא תמיד מכירים, עד כמה האישה בחברה החרדית, היא אישה, היא מנהלת את כל העולם.
כאילו, את מדברת על האג'נדה הפמיניסטית.
כן, אני מדבר עכשיו, דווקא, עכשיו, האג'נדה הפמיניסטית הזאת, היא לא, זה משהו שהוא, זאת אומרת, זה לא שכל החברה החילונית היא פמיניסטית, ממש לא, אלא יש משהו בכל זאת של, עצם זה שהבנים חוזרים ללמוד והבנות לא, יש משהו שהוא קצת
מערב. זורם להם, כי אתה לא מכיר אותו חיים שלי, לא, אז... אבל האישה החרדית, או לאמא החרדית, okay. היא מבינה את זה מאוד. Okay. אין לה שום טענה לעניין הזה. Mm-hmm. זאת אומרת, היא מאוד מבינה.
אז בואי תסגר מה היא מבינה.
גם בעת מגפה okay. מאוד חשוב ללמוד תורה, mm-hmm. ועדיף כדי להפחית תחלואה, להשאיר mm-hmm. את הבנות בבית, אבל לתת לבנים mm-hmm. את המקסימום האפשרי mm-hmm. כדי ללמוד בטוח.
אוקיי.
Okay. ושום... שום טענה של אמא חרדית לא עלתה בעניין הזה. זה רק עלה במדיה החילונית אולי, אומרת... שניסתה לחנך את המגזר החרדי.
אוקיי,
והחינוך אז... הזה לא במקומו.
סבבה, בסדר, בוא נראה, בוא נסתכל על זה עכשיו מנקודת מבט. בכל זאת חלו שינויים, אני חושבת, תתקני אותי אם אני טועה, ב-20 השנים האחרונות נגיד, במקום של האישה בחברה החרדית.
טוב, אני אתן לך אותי okay. דוגמה.
בבקשה.
מודלת מורות במגזר החרדי.
אוקיי.
אני התחלתי כעיתונאית חרדית במגזר החרדי, לא הייתה שם, כשאני התחלתי לא הייתה אישה אחת שעסקה בתקשורת בעיתונות החרדית, אחת. התעקשתי, אמרתי, אני רוצה להיות עיתונאית. שנים, איך התחלתי? אני צריך להיות לא רק צודק, גם להיות חכם. שנים חתמתי את השם שלי, שין חסדיאל, שחשבו שזה שימון, חשבו שזה שלומו, אבל ניסיתי לנצח עוד קצת ואמרתי להם, אתם יודעים מה? אחרי כמה זמן שזה ככה עבד, תחתמו את שמי, חטא שלהבת. שלהבת כולם מכירים אותי, חטא שיחשבו שזה חיים, ושלהבת זה שם משפחה. אבל ככה היה תהליך החרסום של הכניסה של נשים למדיה החרדית. עכשיו אני אסביר לך איפה זה נוגע, זה לא עצום אותה, זה מה מקובל. וחדש אסור מן התורה, יש כזה אמרה. מה שרגילים לא משנים, כי לא רוצים לתת להתחיל פרצות. אבל אני הבנתי שאין שום בעיה כשאם אישה תתעסק בתקשורת. עכשיו, אני מאוד אהבתי תקשורת ופוליטיקה, ורציתי להיות כותבת פוליטית. אמרתי, אני יכולה, אני אעשה את זה. אז בכלל עשיתי את זה לא בשמי המלא, ולאט לאט שמי המלא התנוסס. אז אחרי שכבר הייתם 3 ילדים בבית, ורצתי והייתי כתבת כנסת ועורכת פוליטית, ששמי המלא התנוסס, שלהבת חסדיאל, עורכת פוליטית. אז זה ניצחון קטן שאחריי, כבר יש מלא נשים שעוסקות בפוליטיקה בכלל, בתקשורת. בכלל, התקשורת החרדית התפתחה מאוד בעשור האחרון. כי הציבור החרדי יותר אמון על הפרינט. המדיה, במגזר הכללי, המדיה עוברת לדיגיטל. זה נכון שגם התפתחו אתרים חרדים באינטרנט, שזה כשלעצמו מהפכה, כי הציבור החרדי ניצח את הטלוויזיה, אבל את המחשב הוא לא ניצח, והוא הבין שהוא צריך לעשות את
התאמות. והקורונה עוד יותר, רואים את זה יותר בקורונה.
נכון, התחברו יותר.
עלייה דרמטית יש.
נכון,
לאינטרנט.
לאינטרנט, אבל את זה לא ניצח, אבל הוא צריך להתאים את עצמו. זאת אומרת, הוא צריך אתרים מגוירים, חלקם אפילו בלי תמונות נשים עדיין, את יודעת, הכל זה אבולוציה, אבל אי אפשר לעשות, לכפות ערך על הציבור החרדי, זה צריך לבוא מבפנים. אי אפשר לבוא מבחוץ ולצעוק למה אתם לא ככה, אבל אנחנו ככה להפך, כי אז ציבור החרדי יתקפד, והוא יהיה עוד יותר קיצון. אם זה יבוא ממנו, אתם תראו השלכות בכל התחומים. בכל התחומים. הדוגמה הכי שהציבור הכללי יבין, זה חוק הגיוס. חוק הגיוס, שנים הציבור החרדי לא מתגייס, לא מתגייס, אבל בשנים לפני עשור, ראו שבגלל ריבוי הציבור החרדי והדמוגרפיה הגדולה, השוליים, לא כולם יכולים לשבת וללמוד, הבינו שאם הם רוצים להתקדם בחיים, צריכים ללכת לצבא. גם הגורמים הרבניים הבינו שצריך לתת מענה לציבור חרדי, לצעירים חרדים שרוצים ללכת לצבא, ולפי, ובנו תוכניות בצבא, ובשקט, לא בפרסיה, למי ששאל, קיבל אישור לזה. הגיע לפיד ואמר, לא, אני רוצה לכפות גיוס על כולם. פה, כשמישהו בא לכפות עלינו, אתה רואה רגרסיה משמעותית, גם של הרבנים, וגם של הצעירים שלא רוצים שיכפו עליהם, שהם חייבים ללכת לצבא, זה מבחירה. זה לא מ...
ולא בגלל שמישהו אמר
לי. ועוד מישהו מבחוץ. וגם הרבנים פחות נתנו לזה לגיטימציה, כי הרגישו שפה בא כוח פוליטי לחרסם באורח החיים החרדי.
את מה שאת אומרת שזה בא לאט לאט
ובזה. ובא חכם ולא רק צודק. כי תמורות זה תהליכים, אי אפשר בבת אחת לשנות. את יודעת, אבל רואים, בעשור האחרון רואים גם מעורבות של נשים במקצועות שלא חלמנו. בכלל האקדמיה במגזר החרדי זה גם
דבר חדש לגמרי. כבר לא רק גננות.
בדיוק, לא מורה וגננת. קודם כל כי זה רווי וכבר אין אפשר להתפתח. ואחר כך זה קצת, פתחו את העיניים, וואו, נהיו גרפיקאיות. אבל היום? רואות חשבון, עורכות דין, והכל לומדים במוסדות, במסגרות חרדיות, נשים לומדות לחוד וגברים לומדים לחוד, אז היו צעקות וזה, אבל בסוף מה רציתם? שחרדים השתלבו. אז הנה, כבר באו ועשו, אז תמיד מחפשים איפה לא טוב. אנחנו אפילו לא נצא מזה.
טוב, אז זה בעצם מביא אותנו ככה, דיברת על התקשורת החרדית, מה שמאוד מעניין, מה קורה בתקשורת החרדית בימים האלה, מה המקום של התקשורת החרדית בעצם בימי קורונה, ובעצם אנחנו רואים שהתקשורת החרדית, את הזכרת את זה, התרחבה, התפתחה בעשורים האחרונים, נשבעים בקולות מגוונים, את יודעת, הרבה פעמים חושבים ששבט, כל שבט הוא שבט, אבל בעצם בשבט יש הרבה מאוד תתי שבטים, זאת אומרת, בכל אחד מהשבטים, שזה גם דבר...
יש יותר מ-50 גוונים לשחור.
כן. אוקיי, אז זה הראש בעצם, כן. אז למרות שיש איזשהו, אני חושבת, תקנו אותי אם אני טועה, מחנה משותף בין כלל כלי התקשורת החרדים, כי כולם אולי רואים את עצמם כסוג של כלי חינוכי. זאת אומרת, לא הכל...
מגה נתפסת ככלי מחנך. עכשיו, צריך לעשות הבחנה. בעבר, או לפני 30 שנה, היה רק מדיה או פוליטית של החסידים, של הליטאים. היום גם יש כבר לספרדים, וזה כאילו שופר מפלגתי. בשנים האחרונות, ב-20 שנה האחרונות, התפתחה מאוד המדיה הכלכלית, המסחרית, והאתרי אינטרנט בעשור האחרון, וזה כבר הרבה יותר גם בועט. זאת אומרת, מביאים נושאים שלא דנו במדיה החרדית עד אז, מדברים על יותר על סוגיות, גם מבקרים לפעמים תופעות, כן. זה גם לא מה שהיה פעם, עוד פעם, זה השינויים.
מה למשל, איזה ביקורת יכולה להיות? גם ביקורת על ההנהגה יכולה להיות?
פה ושם, מה זה הנהגה? הנהגה פוליטית. באתרים החרדים את יכולה לראות
על ההנהגה הפוליטית,
אבל לא על ההנהגה
הרבנית,
לא חלילה, לא יקרה.
זה לא. לא, אל תגידי לא יקרה, אבל כרגע לא קורה.
אני סקפטית, אבל...
לא, אחרי מה שאמרת קודם, הכל יכול לקרות.
לא, על רבנים לא. זה טבו, לא.
כן, בסדר, אנחנו לא יודעים, אבל כן.
לא מאמינה שאני מבדק. אבל הבדיקות יכולות להיות בהמון תחומים. אתה יודע, את היחס ל... למוגבלויות, שידוכים, אלף ואחד נושאים שתמיד תמתו מתחת השטיח וצריך, כי מדיה נתפסת ככלי מחנך ורוצים לדבר על הכל יפה, שכל בסדר. פה פתאום מעלים יחס של החברה לכל מיני תחומים, ומנסים לתקן ולשפר, וזה בהחלט מבורך.
ואז מה היחס של התקשורת בימי הקורונה, למדינה, למוסדות המדינה, לא יודעת, לצבא, בכל זאת צהל נכנס לתוך ה... לתוך בני ברק, זה לא משהו...
בני ברק קיבלו את פיקוד העורף, באמת, אני גם את הלוחם. אפילו אני פלטתי. אבל הם היו, את יודעת, באמת מסייעים, הביאו חבילות, סייעו לעירייה
לגבר על הבא. יותר תחום הרווחה, מה שנקרא.
כן, אז לא ראו את זה, אפילו שזה היה מדהים, שזה, את יודעת, תמרור עזרה מאוד לנער חרדי או למשפחה חרדית, זה מרתיע. אבל האמת שאני חייבת לציין שאני אפילו הופתעתי, קיבלו את החיילים מאוד יפה, ובאמת עשו עבודת קודש. אבל התקשורת עצמה בהתחלה באמת הייתה כלי מתווך, גם להוראות וגם לקח זמן. עד שהבינו גם את הקודים, צריך להבין, צריך לגייר מה שמובן לציבור כללי, ציבור חרדי, מה זה ריחוק חברתי? אני לא אתפלל עכשיו בגלל ריחוק חברתי. מה זה השתי מטר הזה? כל מיני מושגים שהיה צריך לתווך להם בשפה שלהם. אז עשו גם, עבדו יפה, אבל זה לקח זמן.
אבל התקשורת הייתה כלי, הייתה ממש כלי בתוך, ושמענו קולות, זאת אומרת, הקולות היו קולות יחסית אחידים בתוך כלי התקשורת החרדים?
ברוב כלי התקשורת החרדים. גם זה נכון שהיו חסידויות, בואי, לא נצייר את התמונה מושלמת, אבל אנרכיסטים יש בכל מקום, והיו גם קבוצות מינוריות בחברה החרדית שלא מילאו את כל הכללים המבוקשים, כי לטענתם, ולא שאני מסכימה עם זה, אבל לטענתם, לחיים הקהילתיים יש ערך מאוד גדול, אפילו, זה החיים, יש לזה ערך ואם אתה פוגם בזה, אז אתה בעצם הורג אותם.
כאילו, הבנתי.
אבל זה באמת, זה לא המיינסטרים החרדי.
אבל התקשורת שם היא מתחת ביקורת, לא יודעת, על ההתנהלות של המדינה, בקורונה.
גם זה ראינו. כן, ראינו כותרות כאלה, אם מישהו רוצה להצדיק את צדקת דרכו שהוא צריך. אז ראו שלמה בתי חולים מתים כל כך הרבה, ואם היה יותר טיפולי בית, אז יכול להיות, הציבור החרדי בעצם הביא את זה לישראל, הוא פיתח את השיטה של טיפולי בית ולא לפנות באינסטורציה יורדת ישר לבית חולים, ככה אפשר להציל חיים. ועמותות חסד פיתחו את השיטה הזאת, הציבור החרדי היום נעזר בכמויות גדולות במחוללי חמצן, ואפשר לראות את המספר של חרדים מאושפזים הכי נמוך מכל האוכלוסיות בישראל. אז זו שיטה שאני חושבת שהמגזר הכללי יכול לחכות בקוף. את המגזר החרדי, יש שם הרבה חסד, ואת העניין הזה של מחוללי חמצן בבית ולא לפנות
בזמן הזה,
כי מאוד קשה בבתי חולים, הקורונה בכלל והבידוד בפרט, אז זה פתרון יעיל מאוד.
בסדר, אז תראי, אולי אפשר דווקא מהדברים האחרונים שאמרת על החברה החרדית וחסד, לסיים עם השאלה העתידנית, אני קוראת לה, אולי אפילו קצת יומרנית, ואני אציף בכוונה הרבה שאלות שישארו לנו פתוחות, ואת תבחרי מה לענות מתוך השאלות האלה של מה יהיה. דמייני מה שנקרא אולי 10 שנים מהיום. איפה נמצא את האוכלוסייה החרדית? בין בידול להשתלבות, בין שמרנות לחדשנות, לאיפה מושכים הקולות. בעבר, המרחב הישראלי בעבר היה יותר מעורב, לפני 10 שנים. יותר חרדים לדוגמה גרו בתל אביב. ויש כאלה שאומרים שהנפרדות הזו היא הביאה להסתגרות, שכל שבט עסוק בשלו, זה הוביל גם לזרות. האם נראה בעניין הזה שינוי בעתיד? מה תהיה מערכת יחסים עם החברה הישראלית? מה תעשה הקורונה לכל הסיפור הזה? האם מה שקורה בשנה האחרונה בדיוק, הוא ירחיק או יקרב? האם היא מוכנה, דיברת על החסד, אז מה יקרה אם כל ישראל ערבים זה לזה? אם כל ישראל ערבים זה לזה, זה רק בתוך הקהילה?
לא.
או, רגע, או שאת יודעת, זה לא רק גמח, האם היא מוכנה ללכת עוד צעד כלפי החברה הישראלית, לא ביד שרה נגיד.
אלא?
לא יודעת, אני שואלת, משהו, את יודעת, נגיד דיברנו על צבא, או משהו של, שם מדברים על נסיעה בנט או לא, וכולי, זאת אומרת, אם יש עוד משהו שהיא מוכנה לבוא בצעד כלפי החברה הישראלית, וגם מעניין אותי האם את חושבת שלחרדים יש עניין להשפיע, אנחנו יושבים במכון למחקרי ביטחון לאומי, יש להם עניין להשפיע גם על נושאים של ביטחון לאומי קלאסי, ועוד
אז,
ועוד.
אז, כן. אז באמת יש שינויים גם בזה. Yeah. אם כשאני התחלתי לסקר תקשורת פוליטיקה חרדית בזמנו, ורציתי להביא נושאי שלום לדיון ברדיו, שידרתי אז ברדיו אקטואליה, אז אמרו לי, מה הציבור החרדי, הוא לא הולך לצבא, מה יש לו להגיד בזה, הוא לא מבין בזה, הוא לא... אבל... לאט לאט, אם קודם כל הציבור החרדי גדל, מספרית, דמוגרפית, הוא כל הזמן יגדל הרבה יותר על כל מגזרים, על מגזר אחר. ולכן, ההשפעה שלו, גם מבחינה פוליטית ואצבע בכנסת, לכל תחום, גם לתחום של שלום והסכמי שלום, יש לו השפעה.
אבל אכפת לו?
אז הוא גם צריך להיות מעורב, הוא צריך לדעת.
מה הוא מצביע?
על מה הוא מצביע? הוא צריך להביא לרבנים את הנושאים, אז הוא חייב יותר להכיר. עכשיו הציבור החרדי הוא באמת, בגלל הכמות שלו, יהיו בו הכל, יהיו אלה שיותר יסתגרו. ויהיו כאלה שיפתחו לישראליות, החרדי הישראלי. וזה כבר היום, זה תופעה מאוד מתרחבת, ויש לזה כותרות, החרדי החדש, החרדי המשתלב, החרדי, יש לזה... עכשיו, הם עוד לא כוח פוליטי, אבל יותר ויותר צעירים חרדים שמתחתנים וצריכים לפרנס, יוצאים ללמוד מקצוע ומבינים שיש חשיבות למרחב החברתי שאתה חי בו ורוצים לחיות בשלום. אז אני טוענת שבאמת זה לא יבוא מכפייה, אלא מהבנה, והם יבינו את העולם הערכי, ולא יעשו רק אכיפה בררנית לחרדים, ולא יצטייר החרדי הזה כאיזה משהו מאיים, ולא תהיה אפליה ובוטות כמו שהתקשורת היום נוטה להפריז ולעשות לנו דמוניזציה, יש סיכוי להגיע פה באמת לאורח חיים הרבה יותר נוח מהבחינה הזאת.
אוקיי. תודה שלהבת, ותודה למאזינים ולמאזינות שהיו איתנו. ניפגש בפעם הבאה. להתראות.